כן.
רציתי גם להגיד עוד דבר, שכתוב גם אלה תולדות יעקב יוסף. המדרש גם אומר שמה שראינו אצל יעקב ראינו אצל יוסף. אצל עוד הרבה צדיקים כאלה גם רואים את זה בגמרא ובמדרש, שמה שראינו אצל האבא ראינו אצל הבן, מה שראינו אצל הרב ראינו אצל התלמיד. פה מה שראינו אצל הרב, אצל ראש הכת, ככה ראינו גם אצל התלמידים. ואני רוצה לעמוד על דבר אחד, על אחד בשם שלום ארוש, אם אתה מכיר אותו. אני רוצה לעמוד קצת על הנושא שלו.
יש שלוחה בקו גם.
יש שלוחה שמדברת
בלילה.
נכון, נכון. אז אני שמעתי הרבה את השלוחה הזאת, אבל אני יש לי פה עוד כמה דברים להוסיף, שאני ראיתי את זה ממש שמה בעיניי. בעזרת השם, ברעיון שאנחנו נשב ונדבר על היציאה שלי מהקאט, אז חלק מהיציאה שלי מהקאט זה שעברתי אצלו. כן, תבין באיזה תמימות הייתי שרוי, שהבנתי שאם יש פה איזה בעיה, אז אני צריך לחפש את זה במקומות אחרים. איפה? אצל התלמידים, כמובן. אז הסתובבתי אצל הרבה מהתלמידים. אחד מהם זה היה שלום ארוש. תראה באיזה תמימות. לא קלטתי שבעצם אני הולך מהפח אל הפחת. אני בעצם הולך לאותם מקומות שמוכרים לי את אותם שיטות שהיו שם, ואולי בצורה הרבה יותר גרועה. כי אם שם זה עוד היה מוסתר, במקומות האחרים זה היה הרבה יותר בולט. עכשיו שם זה גם בולט, אבל שם עוד כל השיטות האלה עוד איכשהו היו מוסתרות קצת. אבל מסביב, כמו אצל אופר ארז וכמו אצל כל הקהילות שהיו מסביב, הדברים האלה היו יותר ברורים ויותר גדולים. אני לא קלטתי את זה אז, ובעצם נפלתי מהפח אל הפחת. וכשאני אומר שאני כמה שנים לקח לי את התהליך של היציאה שלי מהקאט, זה בעצם שיצאתי קצת מהקאט אבל נפלתי בבור אחר, בקאט אחרת בעצם. ועד שיצאתי לגמרי זה סיפור שלם. לכן אני אומר שרק בחצי שנה האחרונה אני יכול להגיד על עצמי שיצאתי לגמרי בזכות הקו הזה, שהתחלתי לשמוע אותו בחצי שנה האחרונה. אחר כך היה לי איזו הפסקה של חודשיים, הרגשתי שאני פשוט לא מסוגל לשמוע מרוב שזה כל כך עיקה בי, וכל התובנות שהתחלתי להבין ולקלוט מה קרה פה, אז היה איזה חודשיים או שלוש שפשוט לא יכולתי לשמוע את הקו שלכם, ואחר כך הבנתי שאני חייב לחזור. והתחלתי לחזור, ולאט לאט ברוך השם התפקחתי. אבל זה סיפור ארוך שאותו אני צריך לספר בראיון אחד, אם לא שני ראיונות אפילו. אבל אני רוצה עכשיו סתם לספר קצת על העניין הזה של שלום ארוש, שאנשים יבינו. למה אני אומר את זה? למה חשוב לי לדבר על זה? כי אנשים לא קולטים שבעצם הרבה מהאנשים שנמצאים שם בקט נמצאים בגללו. נמצאים בגלל אופר ארז. נמצאים בגלל עוד כל מיני גדולים כאלה, גדולים.
אני יכול לומר בפירוש שהגיעו לנו כמה וכמה מקרים, שאני אמרתי את זה בקו, שאנשים שפשוט היו מחכים להכרעה שלו, שיחריע אותם לחיים או למוות, כן, לחיים הכוונה לצאת מהסתרה האחרה של ברלנד, ולמוות לקבור אותם שם, והוא עבד עליהם, הוא אמר להם, כן, כן, הוא צדיק, בסדר, הכל בסדר. והם הקשיבו לו, והם מי יודע מה יהיה נשמתם, השם ירחם ויציל, ועוד כמה אנשים שבאו לברר את לו, יש גם אנשים שהוא אמר להם את האמת, כן? יש לי קרוב משפחה גם שהוא אמר לו את האמת, אמר לו שכל מה שאנחנו אומרים על ברלנד הכל אמת. אבל בן אדם הזה אי אפשר להבין מה עובר בראשו, למה החליט לעשות ככה, למה הוא לא חס על נשמות ישראל, למה הוא לא מרחם עליהם, שהוא יכול במילה אחת, לא ביקשנו ממך שתצעק בקו ברסלב, לא ביקשנו כלום. בא אליך בן אדם בארבע עיניים, תרחיק אותו, תציל את חייו, תחוס על נפשו. למה אתה לא עושה את זה? למה אתה לא מרחם על היהודי הזה?
נכון, אז זה בדיוק השיחה שעכשיו אני רוצה לדבר. אני רוצה להראות אחד לאחד איך שבעצם כל מה שהיה בשוב ובנים, זה מה שקורה גם בחוץ של חסד. זה בעצם הרעיון שאני רוצה להסביר.
אתה לא מתכוון לענייני העבירות חמורות, כן?
לא לזה אני מתכוון. לא לזה אני מתכוון. בוא נאמר את זה אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו לא יודעים אנחנו לא מדברים, אבל אני רוצה להגיד על כל ההתנהלות ועל כל הסגנון אחד לאחד, כמו שאמרתי שיש בקדושה אלה תולדות יעקב יוסף, מה שראינו אצל יעקב מצינו אצל יוסף, מה שרואים אצל הרב רואים אצל התלמיד. אז אותו הדבר, ולמה אני אומר את זה, לזה אני רוצה להדגיש, כי הרבה אנשים, מי שאוהב מקור ראשון, אז אתה עכשיו סיפרת על הרבה אנשים שאמרו שבעצם ההכרעה שלו הייתה יכולה להכריע לכאן ולכאן. אז הנה מקור ראשון, אני בעצמי, פשוט נשארתי עדיין, למרות שיצאתי אז מהקאט, לקח לי עוד כמה שנים לצאת סופית מהקאט, כי בגללו, שאני נשארתי שם, כי הבנתי שהרב צדיק, כי הנה, הרב שלום ארוש אומר את זה, מפורש. יש לי חברים, עד היום, שלא מוכנים לדבר איתי בגלל העניין הזה, בגלל העניין הזה, כי הם מאמינים שהרב, שהרב ברלנד צדיק בגלל ששלום ארוש אמר את זה. הם לא מוכנים לשמוע, ואני מנסה להסביר להם, תבינו ששלום ארוש בעצמו יש איתו בעיות לא פשוטות בכל מיני נושאים שהוא מעביר, בכל מיני הלכות שהוא נותן, בכל מיני הוראות שהוא נותן,
שהוא בעצמו קיבל הדרכה מברלנד, כן? כמו שהוא
חושב
בפרב שהוא קיבל ממורו ורבו כל מיני דברים שאין מקום להזכיר בקו.
בכל ספר שלו הוא כותב את זה, למעט הספרים האחרונים, אבל הוא, כל ספר שלו הוא כותב בהקדמה שהכל מבית מדרשו של רבי ומורי, הוא אומר את זה מפורש, הוא מזכיר את השם שלו. אז לכן זה חשוב לי גם שאנשים יבינו שמדובר פה בקופי, מדובר פה באותו עניין, בדיוק, פחות או יותר, כמובן, בלי ענייני חיור שאנחנו לא יודעים, אז על מה שאנחנו לא יודעים לא מדברים, אבל ברעיון מדובר פה גם באנשים שאתה לא יכול לסמוך עליהם, אתה לא יכול לקבל מהם הוראות, אתה לא יכול לקבל מהם הדרכות, וממילא אין תוקף למילים שלהם, ממילא ברגע שהוא אומר לך שליעזר ברלנד צדיק, אין שום תוקף למילה שלו, הוא יכול להגיד, זה כמו שאני אגיד לך שיוסי שריד, שם רשאי מרכב, היה אומר לי שליעזר ברלנד צדיק, נו אז מה? נו אז מה? ואולי מבחינה אחת זה הרבה יותר גרוע, כן? בטח אולי אנשים שאלו
את זה. אני שמעתי את ברלנד אומר את זה בדיסק, אז אני הייתי קשה והלכתי תמיד לשאול מה הפירוש הזה. איך הוא אמר, יוסי שריד יותר צדיק מרבי עקיבא, אפר לפיו.
אפר לפיו?
אני שאלתי את אחד התלמידים שלו, למה, איך יכול להיות ששריד יותר צדיק מרבי עקיבא, איך אתה אומר דבר כזה? אז הוא אומר לי, לא, הוא התכוון שיוסי שריד, הוא לא מבזה תלמידי חכמים, ורבי עקיבא אמר, מי ייתן את תלמידי חכם וינשכן אותך חמור. אז אני לא מבין אותך, איך אתה, איך, מה הוא לא מבזה תלמידי חכמים? אני באוזני שמעתי איך הוא דיבר נגד הרב עובדיה. מה אתה אומר? בסדר. אין קושיות, לא
רוצים קושיות על הזה. זה תמיד ככה הם היו מדברים, וככה היו מנסים לתרץ, כשהם בעצמם יודעים את כל הקושיות, אז לכן זה חשוב לי מאוד מאוד להדגיש את הנושא הזה, שוב, שידעו כולם, שכל מי שמחזק את ידיו, אסור לקבל ממנו ואסור ללכת ללמוד ממנו, כי כל מי שמחזק את ידיו, אם תבדקו קצת ותחפשו אחריו, אתם תראו שהוא אחד לאחד דומה לו. אחד אחד דומה לו, ולכן הוא לא בר סמכה ואי אפשר לקבל ממנו. אנחנו רק נזכיר דברי הגמרא, שלא חרבה ירושלים אלא שביזו בה תלמידי חכמים. בגלל שלום ארוש, בגלל עופר ארז, בגלל כל מיני אנשים כאלה, גדולים כאלה כביכול, בגלל זה אנשים מבזים תלמידי חכמים, בגלל זה אנשים יוצאים נגד פסקי דין, בית דין של הבדת, ואני שומע אנשים שמדברים, מה בית דין, שמה בית דין, במילים כאלה, איזה התבטאויות נוראיות, לא חרבה ירושלים אלא שביזו בה תלמידי חכמים. איך אנשים מסוגלים לדבר בצורה כזאת? זה רק בגלל האנשים האלה. כי הם נותנים להם את הכוח, הם מראים להם שאותו איש צדיק, והבית דין טועים, וכולם טועים.
לצערנו, במילה הכי בוטה, הם בעצמם מצפצפים על פסק בית הדין.
הם מצפצפים על פסק בית הדין.
בדיוק, זה הבעיה. ובדיוק האחריות היא הראשם.
נכון, נכון. ונשארתי הודעה שבוע שעבר מהבן ישחי, שבעצם אלה שלא עבודה זרה עצמה, אלא אלה שבונים את העבודה זרה, הם יותר גרועים מהעבודה זרה. ולכן הפסוק מצווה אותנו שקודם כל להשמיד את עובדי עבודה זרה ואחר כך את העבודה זרה, כי הם הרבה יותר גורים. אז גם בעניין שלנו צריכים לדעת, לגלות את הפנים שלנו.
כמובן שאתה גם פה סייג כמו שסייגת בהודעה.
כמובן, גם על. להשמיד, הכוונה להשמיד בדעה. כיום אין ארבע מיטות בדין, וכמובן שזה הכוונה, ויש גם את חוקי המדינה. אנחנו חס שלום לא מתיימרים לבוא ולהגיד דברים כפשוטם, אלא אנחנו מתכוונים לומר להשמיד פה בעניין של הדעה, שחייבים לגלות את הפרצוף שלהם, כמו שהסברתי אז, ושידעו מהם, וכך אנשים יתרחקו מהם. אז ככה גם מי שעדיין הוא מבין שיש בעיה.
מבד מה שרבנו הקדוש רבי נשחי אומר, גם רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב אומר דברים כאלה.
איפה הוא אומר את זה?
בליקוטי מוהר"ן, שאלה שנותנים תוקף למפורסמים של שקר, הם גרועים יותר מהם, כי המפורסם של שקר יש לו יתר רע להנהיג. והם, אם לא הם, בוא נגיד ככה, לא היה המפורסם של שקר על מי למלוך.
אז הנה, אתה רואה, סתם, הנה דוגמה, אתה רואה? אני הבאתי את זה מהבן איש חי, כי זה מה שהכרתי. מי ידע בכלל שרבן אומר בן איש כזה?
זה מקור טהור.
לא, ודאי, ודאי, אני חס שלום לא מזלזל, אני רק אומר, תבין שאפילו את הדיבור הזה שעכשיו אתה אומר לי מהליקוטי מוהר"ן, אני לא ידעתי. תבין, בן אדם בן 40, חסיד ברסלב 40 שנה, לא ידע שיש דיבור כזה בליקוטי מוהר"ן. זה אחת ההשלכות, זה אחת ההשלכות, שהוא ככה גמר את כולם, וזה לא רק הוא, זה ככה גם לחוד של חסד. ועכשיו אני רוצה להתחיל לדבר על זה, ברשותך. אז ככה, אני הייתי מסתובב אצלו, אני רק רוצה להדגיש את הנושא הזה, שלא יחשבו שזה כל מיני שמועות, ולא שמועות ולא כלום, אני הסתובבתי אצלו שנים, ואני הייתי רץ אחריו לשיעורים שלו לכל מקום, בכל רחבי הארץ, הייתי במאות, מאות שיעורים שלו, מלבד דיסקים, עשרות דיסקים שהייתי שומע אותם כמה פעמים, ולמדתי את הספרים שלו כמה וכמה פעמים, אתה יכול לעשות לי עליהם אפילו מבחן של פסיקה, עד כדי כך. וכמובן, בליקוטי מרן וליקוטי הלכות, וגם לא בחיי מוהר"ן, אל תנסה לבחון אותי, אפילו לא במבחן לא של פסיקה, אבל שם אתה יכול לעשות לי גם מבחן של פסיקה. ועכשיו אני רוצה להסביר את הנושא הזה קצת שם. אז ככה, הוא היה קודם כל מלבד העניין הזה של הענווה והשפלות שהוא קיבל ממורו ורבו, אז היה לו את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. תמיד בשיעורים זה גם היה מפריע לי, אבל אני הייתי מבין, טוב, כמו שרבנו דיבר, אז ככה גם הוא מדבר. לא עשיתי עדיין את ההבחנה, שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, שרבנו לא בהכרח דיבר את הדברים האלה מיליון פעם ובקבוצות ענקיות וכל מיני דברים כאלה, וגם אם כן, לרבנו היה הרבה מה למכור, בשונה מפה. אז הוא היה אומר ככה, היה הרב לייבוביץ', זכר צדיק לברכה, מי ששמע עליו, אני לא יודע, צדיק, צדיק מסתר היו קוראים לו, אני לא יודע בדיוק מה, ואחרי הפתילה שלו, אז בשיעור, אז הוא אמר לנו, זה היה איזה חודש אחרי הפתירה שלו, הוא אמר לנו, אני נמצא מאוד מאוד בקשר טוב איתו, והוא כל הזמן, והיום הוא אמר לי לדבר איתכם, תבין, הוא מדבר פה בחודש, חודשיים אחרי הפתירה שלו, והוא נמצא בקשר טוב איתו.
אתה יודע שיש פה תיעוד, לפני שנתיים הוא הגיע לתיעון וחזר לתיעון, ואמר רבנו אמר לי להגיד לכם.
אז זהו, אני גם רוצה לדבר על זה. כן, אני רוצה לדבר גם על זה. אז הוא היה אומר לנו את זה הרבה פעמים. אני בקשר טוב איתו, ועכשיו הוא אמר לי, היום הוא אמר לי להגיד לכם ולהסביר לכם שכך וכך וכך, וכמובן אומר את כל מה שהוא רוצה להגיד, הכל בשם הרב ליבוביץ', הוא נמצא איתו בקשר טוב, והוא אומר לו את זה. הרבה פעמים הוא גם היה אומר, השם אמר לי, כן? השם אמר לי, פשוט, זה אפילו מופיע בעלונים שלו. יש אלון המברך תמו ישראל בשלום, שם הם היו אומרים את כל מה שהוא אומר.
זה לא אלון שמתפרסם בחוץ, זה אלון,
אלון פנימי.
פנימי.
פנימי ששם הם היו אומרים בדיוק את מה שהוא אומר, בלי צנזורה, ואני אחר כך ראיתי את זה גם שם. הם לא צנזרו את זה, אני אפילו התפלטתי למה לא מצנזרים את זה, אבל הוא היה אומר מפורש, השם אמר לי. או שלפעמים הוא היה נכנס לשיעור, איך שהוא מתחיל את השיעור, אומר, אני חייב עכשיו להגיד לכם, ממש רבנו אמר לי את זה, ממש פה, לפני שאני עולה, לפני שעליתי למדרגות, ממש עכשיו הוא דיבר איתי, אתה יודע, הוא עושה לך את זה בצורה כזאת, כאילו שזה יישמע לך אמיתי, זה לא רבנו אמר לי, עכשיו, לפני שעליתי למדרגות, הוא דיבר איתי ואמר לי, אני לא יודע בדיוק איך לחכות אותו, מי שהיה יודע לחכות אותו והיה עושה את זה, זה היה ממש מצחיק. אבל ממש עכשיו הוא דיבר איתו, לפני שהוא עלה למדרגות הוא פגש אותו, ורבנו אמר לו בדיוק על מה לדבר איתנו ומה להסביר לנו, ואז הוא פותח את הליקוטי מוהר"ן ואומר, אני פותח את הליקוטי מוהר"ן, הכל מהיר לי. הוא פותח ככה וסוגר, מנפנף את הליקוטי מוהר"ן כזה, הכל מהיר לי, איפה שתרצו, הכל אני יודע, הכל מהיר לי, אבל לא, לא, לא זה העניין, אני עכשיו רוצה לדבר איתכם על מה שבאמת רבנו אמר לי לדבר איתכם, על מה שבאמת באמת באמת חשוב. להגיד תודה, להגיד תודה, מתחיל לדבר, דברים שרבנו בכלל לא אמר. כן? שוב, רבנו לא היה נגד תודה, אבל לא התודה.
אבל הוא אמר לא, הוא לא אמר לכולם, הוא לא כתב לכתב מוהר"ן, הוא אמר לא.
זהו, הוא אמר לא, כן, זהו. אז יכול להיות, לא הוא אמר, אבל בספרים לא ראינו שרבנו...
גם מוחמד מספר שמלאך אמר לו דברים.
נכון, נכון. אז זהו, בספרים לא ראינו את מה שהוא אמר לו פה אל פה, אבל זהו, כנראה שפה אל פה הוא זכה לכל מיני הבנות שלא כתובים בספרים. על כל פנים כך הוא היה מדבר, וזה לא פעם או פעמיים, הוא היה מדבר את זה הרבה פעמים, את הסגנון הזה. פעם הוא אמר, אמרו לי בשמיים שאני צריך לדבר איתכם על הנושא הזה והזה. ככה אמרו לי בשמיים, הוא סיפר לנו גם איזה סיפור, דרך אגב זה מופיע בספר שלו, אבל שם כנראה היו קצת יותר חכמים.
אני חושב שאם יפנו אליו ישאלו אותו איך אמרת דבר כזה, אז הוא... יתרץ את עצמו ויגיד שככה העיר לי בהתבודדות.
זהו, גם על זה אני רוצה לדבר.
ככה אני חושב שבפני אנשים נורמליים, אם יפנה לזה תלמיד חכם גדול ויגיד לו, איך אמרת כאלה דברים, אז נראה לי שהוא ככה ינסה להסביר את עצמו.
זהו, זה גם
עושה פה שתי דברים, שבעיני אלה שמאמינים לכל מוצא פיו, אז הם חושבים שהוא באמת בכזה מדרגה נסגרת, שרבנו מדבר אליה, ונשמות של צדיקים מדברות איתה, וגם הוא זוכה לנבואה מפי הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, זו פעם ראשונה שאני שומע, כי הוא אומר, עיר לי בשדה, עיר לי בשדה, עיר לי...
לא, 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 זה עיר לי בשדה זה המילים הקטנות, אבל הוא היה אומר מפורש כמה פעמים, השם אמר לי. ולפעמים הוא היה מתבטא, שזה גם...
אם יבוא, יתפסו אותו על חם, איזה אחד מגדולי הדור, ויגיד לו, איך אתה מדבר דברי נבואות כאלה, אז הוא יסביר את עצמו בדרכים.
הוא יסביר.
כך התמדנו כבר את השיטה של תלמידי ברנד, להתפסל ולהתחמק מהאחריות.
אז לא, אז אחד מהתלמידים שם גם הסביר את מה שאתה אומר. מה הכוונה השם אמר לי? הכוונה שזה מה שהעיר לו, וזה כאילו השם אומר לך. הוא לא אמר ככה, הוא אמר השם אמר לי. את כל ההסברים האלה הם יכולים לספר לאנשים, לא יודע למי, לא לי. אני שמעתי בדיוק מה הוא אומר, ואני יודע בדיוק מה הוא מתכוון. הוא התכוון שהשם אמר לו כפשוטו. אתה שומע את זה, אתה רואה את זה על הבעת פנים, אתה רואה את זה על המילים שלו. השם אמר לי. כי כשהוא רוצה להגיד השם העיר לי, הוא אומר השם העיר לי. הוא אומר השם העיר לי הרבה פעמים, אבל לפעמים הוא זכה ממש לנבואה. עכשיו זה פלא, כי אני יודע שהיום אין נבואה עד כמה שאני יודע, ובוודאי לא פנים לפנים. ולא יודע, אני, כאילו עכשיו אני שומע דברים חדשים, כי יש נבואה בישראל, גם, כנראה, לקראת ביאת המשיח, אז יש נבואה, חזרה נבואה, אני לא יודע. על כל פנים הוא היה אומר את זה, ואז אני הייתי מקבל את הדברים בתמימות. זה היה קצת מציק לי, אבל הייתי מקבל, הייתי אומר לעצמי, טוב, הוא אומר, הוא יודע מה הוא אומר. אז אני אמנתי שהשם דיבר איתו, ואני אמנתי שרבנו דיבר איתו.
אני רק מקווה שהוא אומר השם, אמר לו, הוא לא מתכוון על, על אותו האיש, על הרב שלו. אני מאוד מאוד מקווה שהוא לא באמת, גם הוא לא חושב ככה.
מי יודע, מי יודע, אתה עכשיו אומר פה דבר שמי יודע, צריך לבדוק אותו, לא יודע איך לדעת את הדבר הזה, מי יודע אם הוא לא התכוון אליו. העניין הוא שהוא גם היה מדבר לפעמים בזלזול, למה? כי אני, כשאתה אומר השם אמר לי, אז אם אתה חוזר על זה אחר כך עוד פעם, אתה צריך לדבר בכבוד. לפעמים הוא היה מדבר תוך כדי כשהוא אמר השם אמר לי, ואז הוא אומר, אני לא אומר לכם את זה מעצמי, הוא אמר לי, הוא אמר לי, מי זה הוא? הוא זה השם. מי זה הוא? זה החבר שלך? הוא אמר לי. תחזור על זה עוד פעם. השם אמר לי. כה אמר השם. תראה בנביאים, כל הזמן כה אמר השם. כה אמר השם, כה אמר השם. על כל מילה שנייה זה כה אמר השם. לפעמים חוזרים על זה כמה וכמה פעמים. לא אומרים הוא אמר. מה זה הוא? הוא זה זלזול.
כמובן שפה לא הייתה פה שום נבואה, כן?
כן, אני רק אומר, גם לפי...
אנחנו לא כאלה פתאים להאמין לדברים האלה.
כן, אני רק אומר, גם לפי השכל שלו, אתה מדבר כבר ואתה אומר, השם אמר לי, אז תדבר אליו בכבוד. מה זה הוא אמר לי? אחר כך אתה אומר לי, הוא אמר לי. אז הוא סיפר לנו סיפור, זה גם מופיע בספרים שלו, רק ששם הם היו יותר חכמים בצנזורה, והם הורידו את זה בשמו. שם הם אומרים את הסיפור הזה בשם אחד מגדולי הדור הגדולים ביותר, שעלה לשמיים, אבל זה הוא, כי הוא אמר לנו את זה. הוא עלה לשמיים, ובעלייה שלו לשמיים, אז הוא הסתובב שם, והוא ראה הרבה חלות, הרבה חלות, והרבה מלאכים בכל החלות האלה. ובכל החל היה מלא 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 מלאכים, שהם לוקחים כל מיני פתקים וכל מיני דברים, ולוקחים את זה לאיזה מקום, ואני לא זוכר בדיוק את הפרטים, מי שירצה יסתכל בהקדמה שלו לספר שלו בגן התודה שם. ובאחד החלות הוא ראה החל ריק, אז הוא שאל מה זה, אז אמרו לו, זה החל התודה. כל ההיכלות שראית זה כל מיני היכלות של בקשות שעם ישראל מבקשים, וזה היה מלא בפתקים, כי עם ישראל כל הזמן מבקשים ומבקשים ומבקשים, אבל תודה לא אומרים. אז זה היכל התודה, פה אין תודה, רואה איזה פתק אחד או שניים של מישהו שאמר תודה. ואז אמרו לו שהוא צריך לדבר על זה עם עם ישראל שלהתחיל להגיד תודה. ואז הוא ירד, והוא אמר שהוא היה כולו מזוזע, והוא החליט שהוא לוקח את העניין הזה כפרויקט, לדבר עם עם ישראל להגיד תודה. זה עכשיו הפרויקט, אז זה הוא ראה גם בשמיים. הרבה פעמים הוא היה נגיד מדבר ואומר במחילה מכבוד התוספות. שמעת על דיבור כזה במחילה מכבוד התוספות, שאחד מהאחרונים פה ככה ידבר בצורה כזאת במחילה מכבוד התוספות? היה זה תוספות שהם שאלו איזה שאלה באיזה נושא והם ענו איזה תשובה, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה. אז הוא אמר במחילה מכבוד התוספות, אם היה להם את הספר שלי לא הייתה להם את השאלה הזאת, כי הם היו יהודים שהקדש ברוך הוא מאוד
פתעות כזו שלא על דור המדבר.
וגם עכשיו רציתי להגיד, כן כן, אז גם על דור המדבר וגם על יעקב אבינו. אז יש על דור המדבר שהוא אמר את זה, שאם היה להם את הספר שלי, הם היו נכנסים לארץ. אמר לי פעם הרב דוד בנעים, תגיד לי, משה רבנו ואהרון הכהן, ואיתם 70 מזקני ישראל, שזכו לעלות ולראות את הקדוש ברוך הוא, ולדבר איתו ולהתנבות איתו, וצדיקים כאלה גדולים, הם לא הצליחו להכניס את העניין של התודה בעם ישראל ולהכניס אותם לארץ, אבל הוא עם הספר שלו היה מצליח. הוא עם הספר שלהם מצליח מה שהם לא הצליחו. אתה מבין באיזה גאווה אנשים נמצאים? כל זה הוא ינק ממנו, זה העניין של הגאווה אצלו. זה פה, זה לא השם, אני השם יתברך, אלא אצלו, זה השם אמר לי. אצלו זה היה אני השם, ואני מעל השם, וכל אחד עם השיגונות שלו. אבל זה הכל אותו שורש, הכל זה אותה עניקה, אנשים לא מבינים את זה, זה הכל אותה עניקה, אתה לא יכול להסתמך עליו שהרב צדיק, שהוא בעצמו, השם יעזור, הוא נמצא באותו מצב שלו, והוא נותן לך לנוק את הזבל ואת השקיעות שלו, שהוא נתן. והעניין הוא אצלו שזה היה נפתח, הפה שלו בנושא הזה היה נפתח לעתים קרובות, גם על יעקב אבינו. הוא אמר, הוא סיפר על יעקב אבינו שהיה 22 שנה בצער, אז הוא אמר את זה. הוא אמר, בגלל שלא היה לו את הספר שלי. הוא אמר את זה מפורש, אני שמעתי אותו איך הוא אומר את זה. הוא אומר, אם היה לו את הספר שלי, אולי היה 22 שנה בצער. ממילא הנבואה לא הייתה מסתלקת ממנו. ממילא הוא היה יודע שיוסף חי. ממילא הוא היה יודע, הגאולה הייתה קורית, כי אז היו יהודים למצרים מיד. זה לא יודע, בקיצור, סיפורים. לך תסביר, הכל בגלל שלא היה את הספר שלו בעולם. הקדוש ברוך הוא כנראה לא, לא יודע, לא, טוב,
אסור לא נגיד את זה אפילו. אנחנו לא נגרר לשפה.
כן, לא נגיד את זה אפילו בצחוק.
לשפה שלהם אפילו לא בצחוק.
כן, אז זהו, אז הוא גם היה, כשהוא אומר את זה, הוא היה צוחק. יעקב אבינו, הוא היה בעצבות, כי לא היה לו את הספר שלי. לא יודע, מי שמכיר את הצחוק שלו, הוא גם היה צוחק כזה. צחוק כזה שזה מראה על רדידות. סליחה שאני מתבטא בצורה כזאת, איזה מין דבר זה? איזה מין דבר, אתה עוד צוחק? מילא היית אומר את זה עוד בצער, מילא היית אומר את זה עוד בכאב לב, נו, מילא, לא יודע עם השיגונות שלך, אבל עוד צוחק, מה אתה צוחק? בגלל שלא היה לו את הספר שלך, תראה מה קרה לעם ישראל, זה מצחיק? זה מצחיק, בגלל שלא היה את הספר שלך, עם ישראל לא נכנס לארץ ישראל, זה מצחיק? צריך לצחוק מזה, תראה מה קורה לנו, 2,000 שנות גלות בגלל שלא היה את הספר שלך, מה זה מצחיק? אתה צריך לבכות על זה, לא לצחוק. הוא היה צוחק, זאת אומרת,
כן, אנחנו ודאי שאנחנו לא מאמינים
בזה. ברור, ברור, כל שנה אותי מבין
זה. נכון, אנחנו לא מאמינים בספר שלו, וכבר הכרנו שכמה פעמים שנכתב ספר שנקרא בגן המבוכה, שמביא מלקט את כל השיבושים שבפרים שלו, ומדבר מה דעת התורה באמת, מה דעת התורה הקדושה באמת, וגם על העניין הזה של האמירת תודה, יש שם שער מיוחד לזה, מה הדברים הם באמת, זה לא כמו כפי שהוא כתב מדעתו.
אז זה טוב שאתה אומר את זה, אני גם ביקשתי מכם את הספר ואתם נתתם לי, כי יש לי אחד מהחברים הטובים שהוא תלמיד שלו, שעכשיו הוא הסכים לשבת איתי. אני צריך לקבוע איתו, סיכמנו אחרי 9 באב, הוא הסכים לשבת איתי על הספר בגן המבוכה לראות את הטעויות שלו. ברגע שהוא יבין שהוא טועה, הוא עוזב את ברלנד, רק שתבין. הוא כרגע אצל ברלנד, אבל הוא נתפס שם בגלל ארוש. הוא רוצה שאני אוכיח לו שארוש טועה, ואז הוא יבין שהוא לא יכול לסמוך עליו, ואז הוא עוזב את ברלנד.
אני רוצה להדגיש, מכיוון שאתה הזכרת את הדברים, שרבני המערכה לא הורו לנו לדבר על שלום ארוש בגלל השיבושים שבספרים שלו. אנחנו לא עוסקים בענייני הסטייה מהשקפה ודברים כאלה. אף על פי שיש פה גם בעיות של כפירה, כמו שהוזכר בחלק ג' מהדורה שלישית של בגן האמונה, שהיו שם דברים של שיבושים בענייני הידיעה והבחירה, כסגנון עופר ארז ממש. מכל מקום, הדבר שהכריע את התקף זה העניין שהוא חזר לתמוך בתומבי בברנד, להתראיין בקווים המיסיונריים של יעקב בן ניסן, והתבטא במורי ורבי, השרף ועוד התבטאויות, שהוא כמה פעמים חזר על זה, מורי ורבי, והתפלל על החולקים שלא יגיעו לאומן ועוד דברים כאלה. זאת אומרת, הוא חזר להטעות את הציבור בעניין של ברלנד, לכן הורו רבני המערכה להתחיל לדבר מהעניין. כמו שאנחנו לא מדברים בענייני השקפה ודברים אחרים ביהדות, גם בעניינים האלה לא. המטרה של קו ברסלב והמטרה של המערכה היא פשוט לקעקע את עניין ברלנד ועקירת התורה החמורה שלו, שזה משהו שלא נודע מישראל כבר מאות שנים, דבר כזה היום ונורא, כמו שאמר הגאון הצדיק, זכר צדיק לברכה, הרב משה שפירה. הוא אמר שמאות שנים לא היה כזה חורבן ועקירת התורה בעם ישראל. אז לכן, אגב, התמיכה שלו בברלנד, אז לכן גם הסתעפנו ודיברנו קצת על העניינים של הטעויות והשיבושים שלו שינק מרבו התמה.
אז אני רק אדגיש את זה עוד דבר, פה זה לא אגב, זה אפילו חלק מהעניין. למה? כי כמו שאנחנו אומרים, הרי יש הרבה שהם פשוט נמצאים אצל ברלנד בגללו. אז אנחנו חייבים להוכיח להם ולהראות להם את כל השיבושים שלו ואת כל הטעויות שלו, שהם יבינו שהוא לא בר סמכה ואי אפשר לסמוך עליו. אז זה כבר לא אגב, זה פשוט חלק מהמערכה להוכיח שהוא טועה, להוכיח את השפיות שלו ואת הבעיות שלו, כדי שאנשים יבינו שאי אפשר לסמוך עליו. אז לכן אני חשוב לי גם להדגיש את זה, ושאנשים יבינו שזה ממש אחד לאחד, אליעזר ברלנד פחות או יותר בנושאים האלה. הייתי הולך לשיעורים שלו, אותו רעיון, כמו שאצל הרב, כן, ראש הקט, הוא היה אוהב שאנשים מחכים לו, גם פה אותו רעיון, רק בקטן. תמיד היו מודיעים שיעור בשמונה, אף פעם, מי מדבר על שמונה ועשרה, מי מדבר על שמונה ברבע, תמיד זה היה בסביבות תשע ולפעמים גם תשע וחצי. אנשים מחכים שעה, שעה וחצי, באים מכל האזור, יודעים שבשמונה בערב יש שיעור, הוא מגיע בתשע, תשע וחצי, מחייך, נכנס, הכל רגוע, כאילו אנשים לא חיכו לך פה שעה וחצי ויותר, כי אנשים מגיעים עוד לפני הזמן שכתוב. כלום, תמיד זה היה ככה. אף פעם אני לא זוכר שהוא הגיע בזמן. הפעמים הכי שהוא הגיע בזמן זה היה חצי שעה איחור, 40 דקות איחור. תמיד, תמיד, תמיד זה היה באיחור גדול. ואנשים מחכים, ויש שם אנשים שהיו יושבות, ובקיצור, אנשים היו סבלים. סבלים, זה לא משנה. זה לא משנה. פעם חשבתי שאולי, לא יודע, פקקים וזה, אבל ראיתי שזה עוד פעם. אני בעצמי הייתי מגיע מירושלים עם רכב, הייתי מסתדר, ותמיד הייתי מגיע בזמן. אז כמה כבר סיפורים כאלה יכולים להיות שאתה לא מגיע בזמן? התחלתי להבין שיש פה שיטה להגיע מאוחר. ככה אנשים, לא יודע, מחכים ומתייסרים, ואחר כך חישתו בצמא את דבריך יותר, אני לא יודע בדיוק. אבל זה אותו העניין של ברלנד, אותו רעיון רק בקטן יותר. עכשיו, הוא היה מגיע לשם, איך היה מתחיל השיעור? אז השיעור מתחיל עם בדיחה. טוב, זה סתם גם סילוף, כי תמיד מביאים מהגמרה שרבא היה מתבדח, ואחר כך היה מתחיל את השיעור. לא תמיד זה בדיוק ככה כמו שמפרשים את זה, זה כבר נהיה מין מצב כזה שאסור לפתוח שיעור בלי שומרים איזה בדיחה שכולם שוחקים כמו איזה לצנים בקזקף. זה לא בדיוק.
אבל אחרי זה היה יושב באימה.
איך?
ואחרי זה כתוב שהיה יושב באימה.
אחרי זה היה יושב באימה. כן, ויש פני יהושע, בסוף פני יהושע, שהוא מסביר בכלל את כל הנושא הזה. מי שרוצה יכול להסתכל שם במהדורה בתרה בפני יהושע, להסתכל שם בדיוק, הוא מסביר מה זה כל העניין של הבדיחות של רבה. על כל פעמים אנחנו לא ראינו את רב לוי יצחק מנדר שלפני השיעור שלו, הוא היה פותח באיזה בדיחה וכולם מתפוצצים מצחוק. לא יודע, לא ראינו את זה ולא ראינו את זה גם אצל אף אחד מגדולי ישראל. זה לא שאנחנו נגד, זה למה לא, ואת הדשטות, גם רבנו דיבר מזה.
מטרת הבדיחה שרבא אמר זה שהתפתח מתוך שמחה, התפתח הלב אל דברי התורה.
כן, נכון, נכון. אז כולם היו צוחקים, הוא היה מספר בדיחה וכולם צוחקים. אחר כך מה הוא היה אומר? כמעט בקביעות, כמעט בקביעות. אז צריך להגיד את זה, שאנשים יבינו, לא יודע, אנשים בטח רואים את זה ושומעים את זה ורואים את זה בהסרטות, או שנמצאים שם ורואים את זה ולא שמים לב. לא שמים לב, הוא היה אומר, איפה הצחוק של אנשים? אני לא שמעתי את עזרת נשים צוחקת. ואז הן היו צוחקות. לא, זה לא מספיק, יותר חזק. ואז הן היו צוחקות יותר חזק. או, יופי, עכשיו אני שמעתי את הצחוק. עזרת השם, אפשר להתחיל, ומה זה הדבר הזה?
אני לא ידעתי את זה.
אה?
אני לא נכחתי בשיעורים שלו, אז אני לא...
אז אני הייתי נוכח במאות שיעורים, ככה כל שיעור כמעט מתחיל.
אבל לא... לא הכוונה שהיה שם עזרת נשים או משהו כזה, אז לא...
כן, כן, שהסתובב בשיעורים שלו ברחבי הארץ. ככה זה מתחיל הרבה, אני לא יודע מה קורה היום ממש, אולי כבר דיברו איתו ומאז הוא הפסיק, אבל מי שיסתכל בהסרטות של השנים שעברו, וזה יראה את זה. יראה את זה, זה ברור, זה לא נשמט, זה ודאי שזה נמצא.
אתם לשאול לך, האם יש לכם הקלטות גם מהדיבורים החמורים האלה שהזכרת מקודם?
אז זהו, הכל מופיע בדיסקים שלו. פשוט צריכים לקחת את הדיסקים שלו ולהתחיל לשמוע.
זאת אומרת, זה מוקלט ומופץ ברבים?
הכל מוקלט ומופץ ברבים. מי שיקח את הדיסקים שלו, יש לו מאות דיסקים. פשוט ייקח ויתחיל לשבת ולשמוע, ויעשה על זה עבודה רצינית. אולי את המשפט הזה אפילו כדאי להשמיט מהרעיון, כדי שלא ידעו וינסו למחוק. לא, האמת היא, יש הרבה דיסקים שכבר מופצים, זה לא יעזור. פשוט צריך מישהו שיקח את הדיסקים ויתחיל לשבת עליהם. יתחיל לשבת, הוא יגלה, אתה לא יודע מה הוא יגלה. עוד מה שאמרתי זה כלום, הוא יגלה עוד הרבה 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 דברים. זה מופץ, זה מופץ. בעיקר הדיסקים של השנים שעברו יותר, לא של השנתיים, שלוש שנים האחרונות, כי אני לא יודע, אבל יותר של השנים שעברו, אתה תמצא את הכל בדיסקים. הוא היה גם אומר הרבה את העניין של האמונה, את האמונה קיבלתי במתנה מעת השם יתברך, זה לא מרבנו. הוא היה אומר, מדגיש את זה, האמונה... זה לא אומר רבנו, אני קיבלתי את זה מעת השם יתברך, והאמונה עוברת דרכי. איפה העניין הזה?
מה הכוונה? בזה למה הוא מתכוון?
למה הוא מתכוון? אז פשוט, הוא הסביר את זה גם כמה פעמים, וככה גם התלמידים שלו הסבירו, שאת כל העניין של האמונה שאני אומר, הוא הסגיר את עצמו בזה דרך אגב. כי כל הדיבורים של האמונה שאני אומר, לא לקחתי אותם מרבנו, זה דיבורים שקיבלתי ישירה.
אולי אפשר להסכים איתו, אולי שהוא לא לקח אותם מרבנו.
זה מה שאני אומר, הוא הסגיר את עצמו. אז אתה חסיד ברסלב או לא חסיד ברסלב? אז ממני ועד המשיח לא יהיו חדשות, או שכן יהיו חדשות שאתה המשיח? אתה בעצמך אומר שאת הדיבורים האלה לא לקחת מרבנו, אז למה אתה מפרסם?
כדוע שהזכרת המשיח, אז כדוע שהוא אמר שבשנת תשפ"א בטוח יבוא המשיח.
בטוח יבוא המשיח, בטח, הוא אמר את זה מפורש. הוא אמר לבוא עוד ביום לאומן, השערים יפתחו והם לא נפתחו. ואני עוד עם התמימות שלי כבר רציתי ללכת, רציתי לתפוס את המזוודה ולצאת. ברוך השם שאחד קצת שפוי יותר ממני עצר אותי, אמר לי חכה, כשיפתחו תלך, אל תלך לפני שנפתח. אתה מבין? אז איפה העניין הזה של מילי ועד המשך לא יהיו חדשות? איפה העניין הזה שאתה מעביר את דעת רבנו? אז אתה בעצמך אומר שהדעת שלך זה לא דעת רבנו. הוא היה אומר את זה לעתים קרומות, הוא אומר את זה הרבה פעמים. אז אם זה לא דעת רבנו, אז מה אתה מוכר שזה ברסלב? אז למה אתה בספרים שלך מביא לי איזה משפט מהליקוטי הלכות, שאם כל עם ישראל היה אומר תודה, אז כל הגלויות היה בין בטיבו ובין באקו, אז כל הגלויות היו מתבטלות. אני לקחתי את הלוקותי הלוחות הזה במקרה, רציתי לראות את זה בפנים. מסתכלתי 2-3 דפים לפני כן, הוא כותב בדיוק הפוך ממה שהוא אומר. הוא התפוס לך כמה שורות.
על העניין של בצר רחב תלי.
כן, בדיוק. הוא לוקח שם כמה שורות, שמהשורות האלה, אם אתה רואה רק את השורות האלה, אתה יכול להבין שהכוונה כמו שהוא מפרש, של להגיד תודה על הצרות. אבל כשאתה קורא את הדיבורים שלפני כן בליקוטי ההלכות, אתה רואה שהוא מפרש לך בדיוק מה זה להגיד תודה על הצרות, להגיד תודה על הרחבות שבתוך הצרות, הוא לא אומר את מה שהוא אומר. הוא הביא גם בתנא דבי אליהו, פרק י"ח, אבל בתנא דבי אליהו אני קצת בקי, ובתנא דבי אליהו אומר בדיוק הפוך ממה שהוא אומר, הוא אומר כיצד אדם יודע על הצרה, אם בערי ולא אכלו, וניצל ממנו ולא אכלו, ייתן תודה להשם יתברך שניצל ממנו ולא אכלו. הנה ככן, אתה יודע, זה על, על הרווח שיצא לך בסוף, על מה שניצלת מהצרה, לא על הצרה עצמה.
אין לנו אלא דברי חז"ל שאמרו לשעה ולדורות עד שיבוא משיח תיקנו, שעל הבשורות טובות מברך הטוב אמיתי, והבשורות הרעות מברך ברוך דיין האמת.
כן, ואנחנו אומרים את זה כל יום, 3 פעמים. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והגמרא בפסחים מסבירה לנו...
הרבנו אומר שהצגת עולם הבא זה שיבין וכו'. אז אנחנו לא נמצאים בדמיונות שאנחנו נמצאים כבר בהשגת עולם הבא, ודובר שקרים לא יקרון לנגד עיניי, וחז"ל הגמרא בירושלמי גם אמרים שלא אומרים, לא אמרו כל מיני שבחים, רבותינו לא אמרו כל מיני שבחים שלא יכלו לעמוד בהם, איי גבורותיו וכו' וכו', אפשר לראות את זה בספרות לחומה, את העניינים האלה, שזה העניין שדובר שקרים, אי אפשר לעמוד ולדבר שקרים לפני הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא במדרגה כזאת, אם אתה לא הגעת להשגה כזאת שבאמת אתה מודה על הרע, כמו, אז אתה לא יכול לשקר את הקדוש ברוך הוא. זה הפוך, זה מעורר חרון אף אפילו.
נכון, נכון. עכשיו עוד דבר, הוא היה מראה לנו לפעמים את האתרוג שלו בחנוכה, בסביבות חנוכה, אתרוג ככה יפה ומסודר כזה, לא כמוש. אז הוא אומר, הנה, אתם רואים, זה יפה כי אני לא פגמתי בברית. מי שלא פוגם, אז האתרוג שלו יפה. כל מיני דברים כאלה ש... מה אתה בא להגיד לנו בזה? וזה בטונות, הדברים היו בטונות, זה לא היה פה ושם. מה אתה בא להגיד לנו בזה? שמה? שאנחנו צריכים להתבטל אליך, שצריכים לבוא רק אליך? אז תגיד מפורש שצריכים להתבטל אליך, ואתה יודעת, אבל אתה כל פעם אומר משהו אחר. אתה פעם אחת אומר שמי שרוצה להבין את הרב ברלנד זה רק דרכי. הוא אמר את זה עליי מפורש, כך הוא אמר לנו פעם. פעם אחת הוא היה אומר שמי שרוצה להבין את רבנו זה רק דרכו. פעם אחת הוא אומר שהאמונה בכלל לא מגיעה מרבנו, זה מגיע מעת השם יתברך ישר מן השמיים לתוך השכל שלו, ישירות. הוא לא צריך את רבנו באמצע. ופעם אחת הוא אומר ככה, ופעם אחת הוא אומר בכלל שהוא תלמיד של הרב ליבוביץ'. וכל פעם משהו אחר, אז אתה לא יודע מה אתה רוצה. אז זה, אתה רואה גם את העניין הזה של ברלנד, פעם ככה ופעם ככה, פעם ככה ופעם ככה. הוא מבין שיש אנשים שעכשיו אוהבים את הרב ליבוביץ' והם רוצים לשמוע מה הרב ליבוביץ', אז אין לו בעיה להגיד, אני התלמיד של הרב ליבוביץ', אני התלמיד המובהק שלו. אתה רוצה את הרב ליבוביץ', תקבל את זה ממני. אתה רוצה את רבנו, למי שרוצה את רבנו, אתה תקבל את זה ממני. מי שרוצה את הרב ברלנד, ראש הקאט, אז אתה תקבל את זה ממנו. מי שרוצה את השם יתברך, גם, בלי מתווכים, אז הכל דרכו. אז איך זה יכול להיות? לא יודע. בקיצור, הכל שם בלגן. אותו רעיון, בלי הבנה, בלי שכל, דברים שסותרים אחד את השני, שאם אתה קצת מתבונן בהם אחר כך, ואתה קצת מנתח את הדברים, ופותח ורואה מה הוא אומר, אתה משתגע, איך הוא אמר פה ככה, אבל הוא אמר פה אחרת, ואיך הוא אמר את זה, אבל הוא אמר ככה. פעם אחת הוא אמר, חצי שעה כל יום צריכים להתבודד על אמונה. בלי חצי שעה, הוא כותב את זה בספרים שלו, מפורש, מי שרוצה יכול לראות, ועדיף שלא לראות. בלי חצי שעה על אמונה, לא, אין מציאות שתקבל אמונה. אין מציאות. טוב, בסדר, נניח שאני מבין את זה.
הדיבורים האלה מאוד מאוד מייאשים את האנשים. הבלי הזה, בלי הזה, רק לא זה, כזה, זה באמת מזכיר את הדיבורים של ברלנד.
זה היה ניקה שלו.
זה בן אדם, וזה לא דרך רבנו, כבר הזכרנו את זה, שדרך רבנו לעודד את האדם. גם מעט זה טוב, גם אם אתה, אל תעזוב את מה שיש לך, לפחות תחזיק במדרגה שאתה עומד ואל תלך אחורה, ולא, אם אתה לא עושה ככה, אז אתה לא שווה כלום. זה ממש מפיל את האדם מעבודת השם, וזה גם מזכיר לי את עניין התוכחה שמבאישה את ריח נשמותם של ישראל. העניינים האלה, אמרתי כבר, הזכרתי, מי שמחשן סיגריות, כל התורה שלו לסדרה אחרה, למה, למה? אם בן אדם נחשב בדבר אחד, אז הוא כבר לא שווה כלום, וכל התורה שלו הולכת את סרחה.
אז הנה, אתה רואה מפורש, אתה רואה